הפרשה השנייה של קריאת שמה, והגענו ל... יש פה בעיות, מישהו יש לו? כן, יש בעיה, כן? אני לא יודעתי, יש פה מניין? אז הגענו ל... ואספת דגניך ותירושך ויצריך. יש פה איזו שאלה כללית, איך יכול להיות, מה הקשר בין קיום מצוות לבין שינוי סדרי הטבע? זה לכאורה נראה מגיע. כן, אתה עושה פעולה בעלת אופי רוחני או מחשבתי או דמיוני בפינה אחת של העולם, ועל ידי כך אתה סובר שנשתנה משהו בסדר העולם. מה הקשר?
זה חוק הטבע מהמלוק הסומנים.
זהו בדיוק העניין, אז מה הקשר בין הדברים? אז זה, זה בפלוט של יש מחלוקת בזה. מה?
מזונות?
זה מצוין, מה בעיה? לא, זה לא מזונות. אבל זה אחד הדברים הבולטים בהבדל בין האדם הקדום לבין האדם המודרני. עבור האדם המודרני זה נראה דבר בלתי סביר לחלוטין, ועבור האדם הקדום זה מובן מאליו. מה ההסבר של הקשר? פשוט מאוד, אם אין גשם, זה סימן שיש משהו שמופר בסדר של העולם. אין אחדות בין העליונים לתחתונים. זה סימן שאין שלום פנימי בתוך העולם. אז מה עושה המתפלל? הוא עושה שלום בתוך עצמו. וכיוון שהוא עושה שלום בתוך עצמו, יש לזה הד על כל העולם כולו, כמין אפקט של פרפר, ואז במילא יש גשם. זה ההיגיון שיש מאחורי הדברים האלה. היום אנחנו יודעים, יש מהנדסי מים שיודעים את זה, שהגשם לא ניתן לצפייה מוחלטת, נכון? צפייה, לצפות מראש. נכון, אי אפשר לדעת. השאלה אם זה דטרמיניסטי.
לא, אני מתאים, בכלל שלא. ארבע ימים מראש.
אבל היום יש בכל הערכות?
הערכות, כן. אני אומר שלכן התפילה יכולה להשפיע על זה.
מקומיות, בדויקות.
איך התפילה יכולה להשפיע על הגשם?
זה שאלה על הגשם ממש, או על הצריכה במים?
מה אתה מתכוון? לא, יורד גשם, הרי כתוב בתורה. אתה מקיים מצוות, יש גשם. מה הקשר בין הדברים?
לכאורה, אף אחד לא עושה
עבודה כזה
שעושה
איזושהי קורלציה. כן, השאלה היא האם זה מלגמרי מופרך. זאת אומרת, האם אתה יכול לומר שזה שירד גשם זה נתון קבוע מראש, או לא?
לא.
לא,
גם איזה גשם יורד, אותה כמות של גשם יכול להיות לרדת באותו פרק זמן ולתת שתי תוצאות שונות.
כן,
שבהר או
זה. מה שיש לנו, זה משהו אחר. זה נתונים...
רגע, תאון למומחה.
יש נתונים סטטיסטיים שנתנים לך הסתברות שיש תופעה כזאת או כמות כזאת, הסתברות של כמויות.
כן, עכשיו, מה שאני שואל זה כזה דבר. זה שאני לא יודע, זה עוד לא אומר שזה לא דטרמיניסטי. כלומר, האם על פי חוק הטבע זה קבוע מראש שטיפה הזאת תלך במסלול כזה? לא. זה אחד הדברים המעניינים שיש, שהדטרמיניזם הוא לא מוחלט. טוב, ונתתי מטעם ארציכם בעיתו, יש גם גמרא, הגמרא שואלת, מה קורה אם עם ישראל היו רשעים בראש השנה, ולכן נגזר עליהם מעט גשם? אבל בינתיים, עד חשוון, שזה הזמן שבו יורד הגשם, יהיו צדיקים, חזרו בתשובה. אז מה קורה באותו זמן? אז הגשם ירד בדיוק לפי הכמות הקטנה שנגזרה, אבל היא תרד בדיוק איפה שצריך, ואז זה יצמיח. לעומת זה, אם ישראל היו צדיקים בראש השנה, ואז נגזר עליהם הרבה גשם, אבל פתאום ירשיעו חס ושלום עד מר חשוון, אז הגשם ירד בכמות שנקבעה, אבל במקומות שזה הולך לאיבוד.
תל אביב למשל.
למשל, כן.
יכול להיות גם שהגשם ירד במקום שצריך, אבל בכזאת כמות בתוך מאה זמן, שזה פוחף את האדמה במקום להרבות.
כן, זה דברים כאלה, כן. גשמי ברכה או לא? טוב, אז זה ונתתי עשב בשדך לבהמתך ואכלת וסברת. אז מעניין, מזה למדו, לפי הפשט, לא לפי הפשט, לפי הדרשה, שאדם צריך לתת מזונות של בהמתו לפני מזונות האדם. לגבי שתייה זה הפוך. כי הסבל של הבהמה שלא אוכלת גדול מהסבל של האדם שלא אוכל. לעומת זה, השתייה, האדם שלא שותה, סבלו גדול מסבלה של הבהמה. לכן ההלכה היא כזאת.
אני מדבר טכני.
מה?
קצר יותר לשתות. שותה, אתה לא מעכב הרבה. ומי תאכל, אתה אוכל 4 שעות, ואז הבהמות...
זה לא ההסבר שנתנו. זה לא ההסבר. כן, מופיע? יכול להיות. האמת היא, לפי הפשט, מישהו אמר לי בתל אביב, זה פשוט. אתה נותן, יש עשב בשדך לבהמתך, ומה תאכל? את הבהמה. ואכלת וסבלת.
זה שם זה של רבקה, רק
שרבקה היא בגדר. אשכך וגם לגמליך. כן, כן, לא. זה למה. הישמרו לכם, פן יפתה לבבכם. וסרתם ועבדתם אלוהים החיים שחבתם להם. עכשיו, זה הדבר הזה ממש לא מובן לכאורה. הקיצוניות של הפסוק. מצד אחד אתה אומר, אם שמוע תשמעו את מצוותיי, לעובדו בכל לבבכם ובכל נפשכם. ישמעו לכם, בין יפתי לבבכם. אז מה זה בין יפתי לבבכם? זה לא יהיה בכל לבבכם ובכל נפשך. אבל זה מיד מגיע לקצה של העבודה זרה. כן, אז ההסבר, וגם לא מצאנו את זה בפרשה הקודמת.
זה התברגות.
כן, אז אבל איך? עד כדי, אז אתה יכול להגיד, זה מתחיל מדבר קטן, זה מגיע בסוף לעבודה זרה. אבל רבי חיים מוולוז'ין, שוב, לפי ההסבר שהוא אמר שלא כתוב כאן בכל מאודיכם, ברגע שזה לא בכל מאודיך, אז פיתוי יכול להביא לעבודה זרה. פיתוי קטן, זאת אומרת, אם בפרשה הראשונה כתוב, הוא בכל מאודיך, אז שם אתה מוגן. אדם שמוכן לוותר גם על ממונו, אז הוא מוגן מפני הפיתוי של עבודה זרה. אבל ברגע שהאדם לא מוותר על הממון, הרי זה לא כתוב בכל מאודיכם.
ויהיו אינטרס כספי.
זהו, בדיוק, אז הוא יעבוד עבודה זרה. זה מה שכתוב בגמרא, שיטח דרכו של יצר הרע, שאומר לאדם, עשה כך, ולמחר עשה כך, ולבסוף אומר לו, לך עבוד עבודה זרה, ועובד. זאת אומרת, זה דבר הדרגתי. זה יכול להגיע עד לשם. וחרה אף השם בכם, ועצר את השמיים ולא יהיה מטר, והאדמה לא תיתן תבולה, ועבדתם מהרה מעל הארץ הטובה שהשם ייתן לכם. וכאן סכנת הגלות. כן, עכשיו יש מנהג לומר את זה בלחש. האמת היא, המנהג הזה הוא לפי מי שהמנהג שלו לומר קריאת שמע בכל רם. ואז כשהוא מגיע לפסוקים האלה הוא אומר בלחש.
אבל הוא עושה הסיבור.
לא, 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 גם השליח ציבור. אם השליח ציבור אומר בכל רם, אז כשהוא מגיע לשני הפסוקים האלה, אז הוא מנמיך. אבל מנהג אלג'יר למשל, זה שכל קריאת שמע, חוץ מהפסוק, גם במרוקאים, חוץ מהפסוק הראשון, אומרים בלחש, כמו עמידה. כמו העמידה אומרים בלחש. יש על זה תשובה של רבי יהודה עייש במטה יהודה. שהיה מישהו שהגיע מירושלים, ראה שבאלג'יר הם אומרים בלחש את קריאת שמע, אמר זו טעות. אז רבי יהודה היה שלא אהב שאומרים דברים כאלה, שם כותב תשובה ארוכה מאוד, להסביר שמעלתה של קריאת שמע, כמו מעלתו של תפילת 18, קריאת העמידה, ולכן צריך להגיד...
זה כדי שלא יבלבלו אחד את השני בכל רם.
אז זה לא מה שהוא אומר. הוא אומר שזה בגלל שזה
כמו שם.
רבי... רבי יוסף מזל, מה?
זה שולחן מובא גם ככה.
שזה כדי שלא יבלבלו, אבל
שאנשים יקראו בתוך הסידור ויסעו את עצמם מדי חובה ולא יסמכו על השריר הסיבור שיוסעו אותם מדי חובה.
אבל טוב, במתי יהודה כתוב אחר.
מה זה מתי יהודה?
אז זה מה שכתוב כאן. ושמתם את דברי אלה. אז מה הקשר בין הסכנה של גלות לבין, פתאום ושמתם דבר אלה לבבכם על נפשכם, מצוות תפילין ומזוזות, כן, איזה תפילין וקשרתם אותם לאותתכם ולטפות בין עיניכם, אז על זה יש דברים של הספרי, מפורסמים שמובעים ברשי בהקשר הזה, שאותם כנראה נראה בפעם הבאה. רבי חנניה בן